שלום, שלום לכולם. ננסה לעסוק היום באחת המידות שנקראת מידת הכבוד. לכבוד יש שני צדדים, יש כבוד חיובי ויש כבוד שלילי. יש כבוד טוב, לכבד את השבת, לכבד אבא ואמא, לכבד את בית המקדש וכן הלאה וכן הלאה, לכבד את החבר. אבל יש כבוד במובנו השלילי, שאדם רודף אחרי הכבוד של עצמו, מחפש כבוד, ואנחנו נתמקד קודם כל בהקשר השלילי של הכבוד המגונה, עיסוק באותו כבוד שעליו אומרת המשנה במסכת אבות, שהוא מן הדברים שמוציאים את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה והכבוד, או כמו שאומרת המשנה, אל תבקש כבוד לעצמך. מהי אותה בקשת כבוד? למה היא כל כך שלילית? מה כל כך רע בה? למה היא מזיקה כל כך לחיים שלנו? הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים, רואה ברדיפה אחרי הכבוד את הדבר הקשה ביותר להשגה. נושא הכבוד לדעתו זאת הסוגיה הקשה ביותר, המסובכת ביותר שאדם נדרש להתמודד איתה. כבוד, בלשון בשפה שלנו, איך שהרמח"ל מגדיר את זה, המעמד החברתי, המעמד שלך, הסטטוס. באמת, אומר רמח"ל, אדם בתוך עצמו, היה מסתפק בתנאים יותר פשוטים, בבית יותר, הוא לא צריך בית מפואר. גם המכונית שהוא נוסע בה באמת הייתה מספיקה לו. הוא לא צריך אוכל כזה מדושן. בינו לבין עצמו, הוא היה מסתפק בהרבה פחות. רוב ההוצאות, אומר הרמח"ל, קשורות למעמד. המעמד של האדם בעיני הבריות. מה חושבים עליי? מה מעמדי? זה גוזר כמעט את כל ההחלטות הכלכליות. זה דבר מדהים. זה לא הגיוני, אומר הרמח"ל, שאתה מנהל את החיים שלך, קודם כל כלכלית, ובטח גם חברתית, מעשית, לא לפי דברים שנכונים לך, אלא לפי הדימוי, המעמד, הסטטוס, שהוא תמיד נושא לדיון ולוויכוח. זה דבר גם אינסופי. אדם מוכן לעשות דברים לא טבעיים לו, שהוא לא רוצה בהם, הוא לא מאמין בהם, הוא לא אוהב אותם. רק כי כרגע, בעיני החברה, זה נחשב מעמד מכובד, או נחשב בכלל. והדברים האלו משתנים, כי אופנות משתנות ומעמד משתנה, ומה נחשב משתנה. יש איזה מרדף אינסופי, אומר הרמח"ל, אחרי הדבר המכובד. לפעמים אדם לא עובד, לא מוכן לעבוד אפילו. מוכן להישאר בטל. רק כדי לא לעבוד במלאכה שהיא בזויה. הוא מעדיף לשבת בבית, לבזבז את זמנו לריק, אומר הרמח"ל. לא לעשות דבר, רק לא לעבוד במלאכה שאינה ראויה לו לפי מעמדו. זה נורא. זה נגד כל הטבע, נגד כל האינטרס האנושי. הכבוד מכניס את האדם למערבולת. המעמד החברתי זאת מערבולת ענקית. אנחנו טבועים בה מאוד עד צוואר. והיא מזיקה לנו, כי אנחנו לא עושים את מה שמתאים לנו, את מה שטוב לנו, מה שאנחנו באמת רוצים בו, מה שטוב באמת לנפשנו. בחור צעיר לא יכל להיות לוחם. הצענו לו, במכינה הקדם הצבאית, לעבוד בצבא, לשרת בצבא בתפקיד מאוד מאוד תורם, מאוד משמעותי, שיש לו המון המון השפעה. אלא של התפקיד הזה, שהוא בעל השפעה והוא מאוד תורם, אין יוקרה. הוא העדיף אותו תלמיד ללכת לחיל אחר, להתהדר ביוקרה, לעשות משהו שהוא חסר משמעות מבחינתו, בוודאי הרבה פחות תורם, לא ממצא את האישיות שלו, אבל יש לו את היוקרה. איזה הפסד זה? איזה נזק קודם כל לעצמך? הכבוד העיסוק במעמד, בסטטוס, מרמה. מרמה את הנפש, מרמה את החיים. כבוד זאת הונאה. ולכן הגמרא אומרת שהבגדים של האדם נקראים כבוד. מה עם הבגדים? הבגדים זאת ההצגה. אתה לובש בגד מסוים, מתייחסים אליך כך. אתה לובש בגד אחר, מתייחסים אליך אחרת. האישיות שלך היא אותה אישיות. היכולות שלך אותן יכולות. פשוט עשית הצגה. זאת הונאה. זה משחק מחור. הבגדים הם הכבוד, כלומר, החלפת הבגדים לפי הצורך, משנה מעמד חברתי ויחס חברתי אליי, ואין לזה שום אחיזה במציאות. זה סתם הצגה. יותר גרוע מהצגה, זאת הונאה. כל כך אנחנו רוצים להתרחק מהכבוד, כי הוא מתעתע באמת. באמת של מה שטוב, מה שנכון, מה שמתאים לך, לאישיות שלך. חכמים סימנו לנו בכמה מקומות איך אנשים איבדו את עולמם בגלל כבוד. קורח היה בעל תפקיד חשוב מאוד. קודם כל הוא היה בשבט לוי, שזה שבט מיוחס ומכובד. בתוך שבט לוי הוא היה מהמשפחה הכי מכובדת בשבט לוי, המשפחה שמופקדת על נשיאת ארון הברית. ארון הברית, עם לוחות הברית, מי מעיז לגעת בכלל בארון? לשאת את הארון זה מעמד מאוד מכובד. ובכל זאת, קורח תמיד היה מוטרד ממעמדו החברתי. יש משהו יותר נחשב בחברה, להיות כהן. הוא לא שמח במה שיש לו. הוא ארגן מהומה, מרד, נכלי פוליטיקה, רכילות ולשון הרע. הכל בגלל כבוד. כל כך הרבה פעמים אנחנו נחשפים לנזקים חברתיים אדירים, לתחכים, למריבות מיותרות לגמרי, שמה שמניע אותם מאחורי הקלעים זה אותו מעמד דמיוני שהאדם מדמיין לעצמו. הייתי צריך להיות במעמד כזה או מעמד אחר, זה לא מספיק מכובד. דוד סבל מאוד משאול. שאול רדף אחריו. הפסוקים בספר שמואל מתארים איך דוד נאלץ ללכת למדבר ולברוח ממקום למקום. הכל למה? כי פעם אחת, כשדוד הצליח בקרב והרג את גוליית, עשו מסיבה, עשו חגיגה, וכששרו הנשים, הם שרו עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. שאול זכה להכות אלפי חיילים ודוד רבבות, עשרות אלפים. והיא שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. משהו בכבוד של שאול נפגע, במעמד שלו, ותראה, הוא פותח במרדף אינסופי, מיותר, שמבלבל את כל הממלכה. הכבוד יש לו תכונה של ערבוב, שהוא יוצר מיד שערה, שערת נפש. הוא מכניס המון אנשים לשערה. הכבוד יוצר לאדם, גורם לו לעשות ספקולציות, ולגורם לו לעשות כל מיני דברים מאוד לא נורמליים, מאוד מאוד מוזרים, גרנדיוזיים, לא הגיוניים. הכל בשביל הכבוד. לא הגיוני, אומר הרמח"ל, שנאבד את חיינו, שלא נהיה מרוצים ממה שיש לנו, בגלל דבר כל כך דמיוני, כל כך אוורירי, כל כך אופנתי, של סטטוס, של מעמד, שבינך לבין עצמך באמת זה לא כל כך חשוב. לפעמים אנשים נכנסים לחובות קשים, רק בגלל כבוד. יש מי שלא יכול לממן אירוע נוצץ, והוא מכניס את עצמו לדוח הכלכלי עצום, רק בשביל המעמד, ושהוא מעמדו בעיני החברה יישאר כאדם שמסוגל לייצר אירוע כך וכך. בשביל מה זה טוב? מי צריך את זה בכלל? לעולם, אומרת הגמרא, עדיף שהאדם יעבוד, יעבוד קשה, אפילו במלאכה בזויה, ולא יעסוק בכבודו העצמי שלו. פשוט נבלה בשוק, אומרת הגמרא, תעסוק בפשיטת אורות, ואל תאמר, לא יאה לי, לא נאה לי. כל מלאכה מכבדת את בעליה. יש לי זיכרון ילדות, פעם הייתה כתבה בטלוויזיה, ראיינו עובדי ניקיון, אנשים שמפנים את הזבל למסעית הגדולה. והמראיין, איזה כתב, פנה לעובד ותיק במקצוע ואמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש לפעמים? אתה מפנה את הזבל, זה לא המקצוע הכי מכובד. אני אתבייש? אמר אותו אדם, זקן לימים. מי שגונב שיתבייש, מי שעושה מעשים רעים שיתבייש, מי שבטל ולא עובד שיתבייש, אני צריך להתבייש? במה? שאני עושה מלאכתי נאמנה? שאני מביא פרנסה לביתי? כבוד. כבוד מתעתע בנו. גורם לנו להתבייש מדברים שלא צריך להתבייש בהם. מתעתע את מושגי הבושה. טוב, שבעזרת תחבולות, אומר הרמח"ל, והרבה הרבה מחשבה, נצליח טיפה להתגבר על היצר המאוד מפיל הזה של כבוד. טוב שנתרחק ממנו קצת. ואולי נפתח פתח לכבוד אחר. כבוד חיובי. כבוד שטוב. כבוד, אמרנו, זה המעמד החברתי. יש מעמד חברתי שאדם שבוי בו, דמיוני. אבל יש כבוד במובן של השפעה חברתית. כבודו של אדם, השפעתו החברתית של אדם. נכון, יש לאדם בגדים. הבגדים הם מה שאיתו האדם מופיע כלפי החברה. יש משהו שאיתו אתה בא החוצה, אל הסביבה. יש את האטמוספירה ואת ההשפעות שאתה יכול ליצור. זה מעגלי הכבוד, מעגלי ההשפעה, מעגלי ההתפשטות החברתית שלך. מעגלי המעמד, לא במובן המעמד הדמיוני, אלא המעמד האמיתי של מה השפעתך הברוכה הטובה על החברה. יש אדם שהוא מכובד. באיזה מובן הוא מכובד? אומרת המשנה. הוא מכבד את הבריות. יש לו השפעה חברתית ברוכה. הוא מאוד מאוד משפיע על החברה, לטובה. הוא מאוד מכובד. הוא מכובד לא כי הוא דורש שיכבדו אותו. הוא לא דורש מעמד. הוא כל כך עושה דברים חיוביים בחברה שנוצר לו מעמד. מעמד חיובי, מעמד משפיע. מעמד מוביל. מעמד שנותן כיוון ועצה טובה ויושר ודרך. שיוצר אווירה. הוא באמת מאוד מכובד. באופן טבעי הוא מאוד מכובד. חשוב מאוד לדאוג לכבוד. לכבוד, למעמד האישי שלך. גם במובן של ההשפעה החברתית, אבל גם הפוך. גם במובן של חוסר אפשרות לתת לחברה להשפיע על מעמדך שלך. לשמור על הכבוד. לשמור על הכבוד זה לא רק לשמור על הכבוד החיצוני, שלא תמיד הוא חכם. לשמור על המעמדי. יש לך מעמד, יש לך עמדה. אתה לא משקר. אתה לא מדבר שרה באנשים. אתה לא מרחל. זה חלק מהעמדה שלך, ממעמדך. זה חלק מהמרכזיות שלך בחברה, מהעומר החברתי שלך. זאת האמירה החברתית שלך. זאת עמדתך, זה כבודך. אל תיתן לכבוד הזה להתמסמס. תשמור על הכבוד העצמי. תשמור על הכבוד, על העמדה שלי. כן, יש לי עמדה והיא חשובה שהיא תתקיים ושהיא תיאמר, כי זה חשוב לי, אבל גם לחברה. שיש את הדעה שלי, את ההשקפה שלי, שאני חושב שהיא נכונה וטובה. לכבד את מעמדך, במובן הטוב והעמוק של המילה. יש דבר כזה, כבוד עצמי. כבוד, לכבד את עצמך, את מה שיקר לך, את מה שחשוב לך, את הערכים שלך. לכבד זה להגדיר משהו כמרכזי, כבעל השפעה, כמשמעותי בחיים. לכבד הורים זה לומר שהם משמעותיים לי בחיים. אבא ואמא לא צריכים שאנחנו נעשה להם תקסים, הם לא צריכים שנקנה לכבודם חליפות יוקרה, אבל כן, אבא ואמא רוצים שתהיה להם השפעה על החיים שלנו, באיזושהי מידה. הם הולידו אותנו, הם חינכו אותנו, גידלו אותנו. הם עדיין רוצים שתהיה להם איזושהי אמירה על החיים. אגב, אנחנו צריכים ליזום את זה. אם אנחנו ניזום את נקודת ההשפעה שלהם על החיים שלנו, הם לא יצטרכו לחפש אותה. לא פעם הורים נכנסים לחיים של הילדים שלהם, משפיעים, בגלל שהילדים לא נתנו להם כבוד, נקודת השפעה, נקודת מקום של נוכחות, איזושהי מרכזיות מסוימת. כדאי ליזום כבוד. ליזום כבוד, ליזום מעמד. לפני הרבה שנים, כשהייתי חייל בסדיר, כולם פחדו ורעדו מאיזה איש חימוש. איש חימוש אחראי על התחזוקה של כלי הנשק, של כל המכונות ומכוניות וכלי רכב. כולם פחדו ורעדו ממנו. הוא היה מעביד את כולם קשה, וכל הזמן מעביר ביקורת נוקבת וחריפה. וכולם אמרו עליו שהוא כל הזמן מחפש כבוד, שכל הזמן רוצה שיכבדו אותו, ולכן הוא עושה בעיות לכולם. וחשבתי לעצמי שאולי הוא לא מחפש כבוד, אלא הוא פשוט רוצה שנשים לב שגם הוא פה נמצא, שיש לו מה לומר, שיש לו תרומה, שיש לו תפקיד. עשיתי ניסוי, והתחלתי לשאול אותו על מה שהוא עושה. להתעניין בעבודה שלו. מה אתה עושה? כאילו ללמוד, להכיר. לתת את התחושה שיש לך מקום, יש לך איזשהו תפקיד כאן, יש לך איזושהי השפעה. לתת לו כבוד. לתת לו כבוד זה לא גינונים חיצוניים, זה לתת לו את מקומו, את נקודת התרומה שלו לסביבה. היחסים פתאום איתו הפכו ליחסים מקסימים. הפכנו להיות חברים. אנשים אינם רודפי כבוד כאשר הם מקבלים כבוד אמיתי. אנחנו יכולים למנוע את רדיפת הכבוד של הזולת ושל עצמנו אם אנחנו ניתן כבוד. ניתן כבוד אמיתי. נכבד אדם לא חיצונית, אלא לפי מה שהוא. כבודו במקומו. אין לך אדם שאין לו מקום. לכל אחד יש את השפעתו, הברוכה, את הנקודות שבה הוא תורם, שבהם הוא תורם. ככל שנרבה בכבוד אמיתי, פחות ופחות נצטרך לרדוף אחרי הכבוד המדומה. בהצלחה לכולם.